ניכנס לתוך הבית שלהם, בסדר? התכשיט זה רק משל, כידוע. מה שאנחנו פוגשות בחז"ל, אני מקווה שאתם כבר יודעות, שחז"ל לא מתכוונים רק לתכשיטים. חז"ל כשהם מדברים על תכשיטים, אז הם רוצים לומר בעצם שיש בינינו הבדלים מאוד מאוד גדולים. וגם מי שיש לו שבע אחיות, שמונה אחיות, לא, בדרך כלל לא מעניין אותו תכשיטים, נכון? זה לא מעסיק אותו, זה לא מטריד אותו, זה לא חלק מהחיים שלו, גם מסביבו כל האחיות שלו מסתובבות, זה לא בקטע. זה לא קשור לנפש שלו, אין לו צרכים כאלה, זה לא קשור. והוא מגיע לבית שלו, היא וחברות שלה סידרו את הבית לפני שהם התחתנו, הוא פותח את הארון, בסדר, ארון אחד, בגדים, סבבה. ארון אחד, שני ארונות, מיליון סמלות, מלא. אבל בסוף הוא פותח עוד ארון, הוא רואה קופסה מלאה בתכשיטים, מה עובר, מה עובר? הוא לא מבין, זה לא קשור. לכן שלו, אתם יודעות בארונות הזוגיים האלה, לאישה יש את כל הארון והאיש מקבל את זה. לשתיים ורבע החולצות שיש לו במכנסיים, תקשיבו, גם היא מזדעזע. אתם יודעות למה? אם זה מה שהוא לובש, זהו, כאילו אין לו יותר שום דבר, זה ככה זה הולך, בדרך כלל. בכל כלל יש יוצא מן הכלל. למה חז"ל חשוב להם לדבר על זה שוב? חז"ל אומרים, אנחנו לא אותו דבר על תדמייני. יש לך צרכים בתור אישה, צרכים אמיתיים. זה שייך לנפש שלך, כמו שאת אמרה, זה משמח אותך, זה נותן לך כוח. כן, מה קרה פה היום? עשינו היום חבותה על כיסוי ראש, וגילינו דברים נפלאים על כיסוי ראש, ואמרנו שצריך ללמוד את זה ביחד, בעזרת השם. אז היה כתוב שם, אני לא ידעתי את זה עד היום הזה, שלארי הקדוש הייתה חנות שבה הוא מכר תכשיטי נשים. תבדקו את זה, מי שיכול לדעת אם זה אמת. זה היה כתוב בשיעור של, תלמיד חכם. פשוט בימי חיי לא שמעתי את זה. אבל למה למכור? וגם עזרא הסופר, עזרא הסופר תיקן שאדם צריך לקנות לאשתו שמלות, ושנשים צריכות להתאפר לקראת ימים מיוחדים ותכשיטים. אני מדברת על תלמידי חכמים גדולים, לא על אנשים קטנים. גם את זה ראינו היום, שכשריבונו של עולם מביא, אני משערת שכבר אמרנו את זה, שכשריבונו של עולם מביא את חווה לאדם, הוא מקשט אותה. למה הוא מקשט אותה? נכון, היא צדיקה, היא טובה, היא יקרה, היא ישרה, למה הוא צריך לקשט אותה? יש צד כזה באישה. האיש לא קשור, הוא לא מבין. זה לא שייך לחיים שלו. אומרים חז"ל, אם אתה לא מבין שיש לאשתך צרכים שהם שונים משלך והם אמיתיים ונכונים, אתה לא יכול להיכנס אל תוך הבית. שוב, זה שייך למה? ליכולת שלי להכיל את זה שהשני הוא אחר. גם את תצטרכי להכיל אותו. גם את תצטרכי לקבל אל תוך הבית שלך דברים שאת לא קשורה ולא שייכת ולא מבינה, ומה הקשר? זה חלק מהסיפור. בבית הזה יש צדדים גבריים וצדדים נשיים. למה חז"ל משתמשים במילים חריפות, נכון? אפשר היה להגיד את זה קצת יותר נעים, נכון? למה היא צריכה לקלל אותו? למה הבית הזה צריך להגיע לידי עניות? למה זה ככה? אבל חז"ל אומרים, זה קשה. אם את נמצאת בבית שלך, ומה שאת צריכה לא נמצא בבית הזה, אם את לא באה על סיפוקך בנפש, אז יש תסכולים. ואם יש תסכולים, גם תשמרי את התסכולים, בסוף חלילה זה יגיע לזה שאשתו מקלל אותו בפניו. כלומר, צריך לדעת שזה מהותי. עכשיו, אני חייבת להגיד, כן, בסוגריים, שהרב אומר, שהיא לא צריכה להפריז, בסדר? שהיא לא צריכה להגזים. שזה מצוין תכשיטים, לא צריך עכשיו, אני לא יודעת מה. לפתוח כספי, להיות הנסיכה של האנגליה, בסדר? גם זה, הרב אומר, שזה בנורמליות, בטבעיות, בבריאות, במידה ובמשקל ובמסורה, אז האיש חייב לא רק להגיד, טוב, בסה היא כזאת, מה לעשות, שיהיו לה תכשיטים. לא, אתה צריך לתת לה כסף, אם אתה לא יודע לקנות תכשיטים, בדרך כלל עדיף לקבל מהם כסף. ללכת בעצמנו לפנות תכשיטים כדאי לכם, עצה, אבל זה משהו שטוב לה ויקר לה ומשמח אותה, זה בשבילה, זה אמיתי, זה לא פינוק, זה חלק מהאישיות הנשית. אם ריבונו של עולם קישט את חווה, אז גם האיש צריך לתת על דעתו שאישה צריכה להיות יפה, שאישה צריכה להשקיע בדברים החיצוניים האלה שמסמכים אותה פנימה, בסדר? וכבר אמרנו, כן, דיברנו ביום השלישי על זה, שהמראה החיצוני אמור להיות ביטוי לנשמה, מלבוש לנשמה, לצלם אלוקים שבתוכי, כן? אז התכשיטים יהיו עדינים, דרכים, יפים ונעימים, בסדר, אבל זה שיעור אחר.
רבנית, אז אבל כשאין כסף, הרב אומר ש...
כשאין כסף אז לא. כשאין כסף צריך לקנות לחם. אבל כבר דיברנו על זה שהיום אפילו אברכים יש להם כסף משום. אני לא יודעת איך זה קורה, אבל יש להם. כמה שההורים שלהם מזרים להם.
אבל כאילו, אז אישה צריכה לוותר על הצורך הזה?
נכון, כן. אז אם אין כסף, אמרנו, פת במלח תשתה, תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תשעה. זה עוד שיעור, נכון? שאמרנו שאם אתם רוצות להיות, להתחיל את החיים בבית מדרש, ואני מקווה שאתם רוצות להתחיל את החיים בבית מדרש, להתחיל, התחלה, לא יודעת כמה זמן. אז להיות מוכנה לאכול פת במלח. פת במלח זה לא פת במלח, זה יש קצת יותר בסופר מפת במלח. אבל להסכים, להסתפק במעט ממה שאת רגילה עכשיו. ולעשות את זה בשמחה, ואמרו, תתרגלו מעכשיו, אל תחכו שזה יקרה. תתרגלו לוותר, לא כל יום שתלכי בירושלים, תקני נעליים, לא כל יום שתלכי בירושלים, תקני סמלה, לא, לפעמים לא. הכל טוב, הכל מצוין, הכל יהיה
בסדר.
אפשר לקנות בשם, בדיוק, ואז זה ב-20 שקל, כך ב-20? זה שם נקים אותה בשביל הברכיות. אני לא יודעת אם פת, שוב, אני לא יודעת אם חזל אומרים פת במלח ומתכוונים פת במלח, הם מתכוונים שנורא קל להגיד, בא לי להיות אברכית, בסדר? מאוד מאוד קל להגיד את זה. ואם את רק מדמיינת את זה ואת לא מבינה שתצטרכי לוותר על דברים, אז את לא מבינה. אני אתן לכם דוגמה לגמרי, 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 לגמרי אחרת, בסדר? בדיוק אתמול אברכית החברה איתי על זה, היא סיפרה לי שבעלה, היא לא שנה ראשונה, היא כבר כמה שנים נשואה, אבל היא סיפרה לי סתם, דיברנו על החיים, ואז היא אמרה לי שבעלה חוזר כל יום ב-11 בלילה הביתה. אז אמרתי לה, יפה ש... איזה יפה. אז היא אמרה, תקשיבי, סתם היא סיפרה לי. היא אמרה, בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה, והייתי לבד בבית, ולא הכרתי פה אף אחד, ולא כל כך הבנתי מה זה כל כך... חשוב שהוא יהיה בבית המדרש עד 11 בלילה, ומה איתי, ומתי ניפגש, ומתי נדבר, זה גם פת במלח. היא אמרה, עכשיו אני כל כך שמחה, והיא אמרה לי, אני לא מצליחה לדמיין איך אנחנו נצליח לעזוב את המקום הזה. אני כל כך שמחה שהוא נמצא, היא עשתה תהליך, זה לא היא התחתנה איתי, היא אמרה ש... איזה קרוב משפחה שלה הכיר אותו לפני החתונה, והיא אמרה לה קרוב משפחה הזה שהוא אמר לה, שהוא היה... הוא לא היה בעלה, אמר לה, תקשיבי, אני רוצה להיות בבית המדרש כל יום עד 11 בלילה, אז הקרוב אחד אמר לה, עזבי, אני יודע, אל תדאגי, הוא בן אדם מאוד מאוד כזה אנרגטי, וזה אין מצב, אל תדאגי. על דעת זה התחתנה איתו, כן? שהקרוב משפחה אמר לה, לא, מה פתאום, זה סתם, הוא אומר לך סתם. ולהפתעתה הרבה היא גילתה שבאמת הוא נשאר בבית המדרש עד 11 בלילה. אז היא אמרה לי, זה ממש היה כמו, היא אמרה לי, היה לי ממש קשה בהתחלה. ועכשיו אני ממש שמחה, אני לא מרגישה תסכול שהוא בית המדרש, אני מרגישה שזה נותן לי כוח ועוצמה, זה גם, זה לוותר, תראו, זה לא כמו כשבעלך יהיה בעבודה ותתגעגעי אליו, את תתגעגעי אליו בשקט, פוצי מוצי, ואת לא תתקשרי לבוס שלו ותגידי, אדוני המנהל, אני מתגעגעת לבעלי ושלח אותו הביתה, אין דברים כאלה, זה רק אברכיות מפונקות, חושבות שבגלל שהבא שלהם בבית המדרש והוא קרוב לבית, אז אפשר מתי שמתגעגעים ועצובים ובמסה ובדיכאון אפשר לקרוא לו הביתה. לא, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. זה שתסכימי שגם כשאת נורא מתגעגעת אליו, נורא בא לך שהוא יבוא לנחם אותך, ואת ממש ממש רוצה לספר לו איזה משהו, את תתאפקי ותתאפקי ותתאפקי ותגידי בשביל התורה, אני מחכה לדבר איתו שהוא יחזור, זה יקרה הרבה פעמים, שלא תחשבו. ואחר כך כשהילד שלך יהיה חולה, ותחזיקי אותו כל היום על הידיים, כי הוא לא יסכים להיות על הרצפה, כי הוא ירגיש מאוד 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 לא טוב, ואת יודעת שאת יכולה לקרוא לו, כי הוא 5 דקות מהבית, ואת נורא נורא רוצה שעזור לך, כי יש לו הרבה יותר כוח בידיים, ואת תגידי, לא, אני לא קוראת לו, אני אחזיק את התינוק.
אני יכולה לקרוא לו?
את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
למה היא חדה?
אני, רגע.
לפעמים אבא נשאר בבית מהעבודת.
לא, לא. אני אומרת, שנה ראשונה, הוא אולי בסדר, זה לא אין
קלאטה. א', אני לא יודעת, אין לי מושג. אני לא יודעת. אני לא קשורה, אני בכלום לשווה חברון, אין לי שבת שבת. אני לא יודעת. אני לא, מה שאני אומרת, מה שאני מספר לך זה סיפורים. תעשי מה שאת רוצה. אני לא יודעת, יכול להיות שבבתי מדרשות אומרים שבשנה ראשונה בסדר הרגולו בבית, יכול להיות גם שהוא לא היה בבית. לא שאלתי את הפרטים, ניסחה לפי תומה. אני לא יודעת את הפרטים. אני רק אומרת, אני גם לא חושבת שאם, בסדר, סיפור אחר, מישהי באה ואמרה לי שיש לה ממש שני תינוקות, והיא לא מסוגלת, היא לא יכולה לבד להתמודד עם זה בלילה, כי כל פעם מישהו אחר, אמנם, אחד נולד לפני השני, כן, יש ביניהם איזה שנה ומשהו. אבל זה עדיין שני תינוקות. ברור שאם את במציאות כזאת, אתם יושבים ביחד ואתם חושבים מה את עושה, מה אתה עושה. הוא גם אבא שלהם, סבבה? הוא גם יש לו אחריות. הוא גם מותר לו להיות בבית. גם אם אתה יורד בסדר ערב, אתה מותר לך לעבוד בהפסקת צהריים ובהפסקת של ארוחת ערב הביתה. בסדר, כשהבחורים אוכלים בישיבה, מותר לך לעלות הביתה לאכול, לעזור במקלחות, לעזור בארוחת ערב, ולספר סיפור לילדים, זה דווקא נורא נחמד. וזה גם בריא וטוב שהילדים שומעים סיפורים גם מאבא שלהם, או שאבא שלהם הוא זה שלוקח אותם בבוקר לגן. בסדר, אני לא מתכוונת שהוא לא עוזר בכלום, חלילה. בשביל הבריאות של הילדים והבריאות של האישה, כדאי שגם אבא יהיה שותף. צריך להיות חכמים איך עושים את זה בדיוק בזמנים, שזה לא פוגע בלימוד תורה, בסדר? אבל לפעמים מתחשק לך סתם באמצע הסדר, טוב?
סתם זה סתם.
לא, זה סתם, אני באת ואני בודדה, ובאת לי היום מי שיעליב אותי, אני חייבת את הנתונים שלו, כל מיני, יש אתם רוצים טובים. זה שלך, את יכולה להתקשר, את תמיד יכולה להתקשר. תמיד יכולה להתקשר ולהגיד לו, תקשיב, אני מה זה מפורסם. תקשיבו, זה גם קשה, עברתי לחיי הדרכות, אתם יודעת? זה קרה בלי חברה. לא, אני אגיד לכם עוד נקודה, שזה קשה, את מגיעה לקהילה של אברכים, זה קשה. למה זה קשה? כי את לא באת לשם בגלל שישבת וחשבת ואמרת, באיזה מקום בארץ בא לי לגור, סבבה? בא לי לגור שם? טוב, אז אני אחפש חתן שם, זה לא הולך ככה, סבבה? ונניח שאת מתחתנת, בסדר? האחיינית שלי מתחתנת בעזרת השם ביום רביעי הבא, והיא הולכת לגור באלון מורה. מה לה באלון מורה? שום דבר, זה מקום נפלא אלון מורה. אבל למה זה מצחיק? זה ממש רחוב, נכון? למזלה ההורים שלה גרים באליס, סבבה? אבל לא משנה, את מגיעה לקהילה באלון מורה. את לא מכירה אף אחת. יש שם אברכיות זקנות, אברכיות בינוניות, אברכיות צעירות, אברכיות זעירות. את לא מכירה אף אחת. את לא מכירה שם את הרחובות, את לא יודעת מה יש שם. אולי לא יהיה לך שם כיף, אולי יהיה לך בסה, ובהתחלה את לבד. את לבד עכשיו, שוב, הרבה פעמים זוג חושב לעצמו איפה בא לנו לגור. בסדר, יש לנו חלום, אחד הולך לגרעין תורני, אחד הולך ליישוב, אחד הולך לעיר, לא משנה, אבל זה לא השלב הזה. בשלב הזה את אומרת, זה חלק ממה שאת אומרת. כשאת אומרת, אני אלך אחריך, לאן שתלך, אין לך מושג אם תמצאי שם אפילו חברה אחת, בעזרת שתמצאי, אבל זה לא אני. וזה מביך, מזמינים אותך לערב אברכיות, ואת שואלת את עצמך, מה אני אעשה שם? אני אהיה שם כמו איזה מומיה? אני לא מכירה אף אחד, זה ממש, זה באמת ככה. זה ממש קשה. זה בת במלך תוכל, יכול להיות שיש שם חברה שלך, ויכול להיות שבכלל לא. ויכול להיות שיהיה לך נחמד בערב אברכיות, ויכול להיות שתחזרי הבאה ותגידי לבעלך, לעולם אני לא הולכת יותר לערב אברכיות, היה זוועה. לא בגלל שמישהי התנהג עליו, כי את יותר מופנמת, ופחות קל לך לדבר עם בנות שאת לא מכירה, זה ממש טבעי.
רבנית, אבל אם לא טוב לאישה.
רגע, תכף נשאל אם לא טוב לאישה. קודם כל, ואת מוכנה לבד במלח כזאת, אל תדמייני, אל תגידי, כשאני אתחתן ואני אגיע לקהילה של בעלי, יפרסו לי שטיח אדום, כולם יחבקו אותי, כולם יגידו לי ברוכה, ואיזה יופי שהגעת בדיוק לך, כאילו אולי, אולי לא. לא, צריך לדעת את זה. צריך לדעת את זה, לפעמים כיף לך וקל לך וסבבה לך. אני יכולה להגיד לך על הרבה אברכיות, שהיה להם ממש קשה כבר התחלה, ממש. וכשהם היו צריכים לעזוב, אחרי כמה שנים הם הזילו דמעות ואמרו, וואלה, אתם לא מבינות, תמיד מדברות כזה בערב האחרון, אתם לא מבינות איך לא רצינו להיות, איך לא רציתי להיות פה, איך לא אהבתי את הדירה שלי, איך לא אהבתי את הבניין, איך לא אהבתי בכלל להיות בקרייתה, אבל איך הגעתי לקרייתה לא בכלל, באמת. כי זה לא החלום שלך, את מצטרפת לחלום שלו, זה בת במלח, זה הבת במלח שלך. בסדר, אז יש פה אחת שגם כן שהיא עוזרת, אז בדיוק פגשתי את השבוע שעבר, אז היא אמרת, תקשיבי, מה אבא שלי לעזור? היא גדלה, כאילו היא גדלה בגוש עציון, היא למדה פה באולפנה, היא אומרת, זה הבית שלי כזה. אחר כך היא התחתנה ונהייתה פה אברכית, היא אומרת, אני לא רוצה ללכת מפה אף פעם. בסדר, הם עוזבים. אבל לא כולם מהם זה הבית שלהם. וגם לא כולם מרגישות בהתחלה מהם, זה לא תמיד נעים בהתחלה, זה די מביך. וכולם שרות לך מזל טוב, מי רוצה לך שתשאירו את מזל טוב? תגידו שתיקו. מי אתה בכלל? זה כאילו, זה כל מיני דברים, זה דברים מביכים, זה דברים לא נעימים. ואל תסתכלו עליי ולא נעים. קיצור, זה לא פשוט. עכשיו אני רוצה להגיד, אז זה קודם כל, זה שלך עם עצמך. את אומרת לעצמך, את פוגשת את הבחור הזה, ואת אומרת לעצמך, אני מוכנה ללכת, אחריו לא תמיד זה יהיה לי כזה נחמד ונעים, בעזרת השם. אם תשתדלי, אם תשקיעי בזה, ברור שאחר כך יהיה לך נחמד ונעים, בסדר? אם תבואי לאברכיות ותבואי לשיעורים ותתחילי לפטפט, אז בסדר, אז יהיו לך חברות. אבל לא כולם כאלה, בסדר, לא כולם זה כזה, זה סבבה, לאן שאני אגיע אני אזרום. זה לא פשוט. עכשיו שואלת אליה מה קורה אם לנישה קשה. שאלה טובה, שאלה מצוינת. קשה זה יכול להיות בכל מיני אופנים, בסדר? נניח שהיא פגשה בחור מפה והיא לומדת לימודים גבוהים במכללת באוניברסיטה. באוניברסיטת אריאל. הם לא יכולים לגור פה, הם כל הכל. יש גבול לכל פעמים. היא לא תיסע 3 שעות בבוקר, 3 שעות אחרי הצהריים, תגיע סמרטוט, בסוף השנה היא תהיה סמרטוט סחור, לא, זה פשוט בלתי אפשרי. היא לומדת תורה... מה? לפעמים אפשר לעבור למכללה. לפעמים אפשר לעבור למכללה. לא נראה לי שמאוניברסיטת אריאל יש לאן לעבור למכללה לשום דבר. היא התחילה ללמוד משהו לצערי, המקומות, לא תמיד מה שלמד באוניברסיטה הזאת, מקבלים לך באוניברסיטה הזאת, הרבה מנסות לעבור. ופשוט אומרים לה, טוב, תתחילי משנה א', תודה רבה. כאילו, יש גבול. אז כמה שנים הוא הולך ללמוד בבית מדרש ליד איפה שהיא לומדת, ואיך בתוך החוזה? אין מה לעשות. אי אפשר שהאישה, את מבינה, יש גבול, אם היא תהיה סמרטוט, בסוף לא יוצא שום דבר מזה שהיא תבוא ליד בית המדרש שלה. ברור, רגע, אני אספר לכם על אישה אחת צדיקה, שהיא אחות של אחת הבנות במדרשה הזו, שהם גרו בשדמות מחולה והיא למדה באשקלון. והיא עדיין משדמות מחולה. וקוראים לה ריצה אש. באמת, נכון? איך היא עשתה את זה? היא צדיקה, באמת היא צדיקה את העולם.
וואו,
זה נכון. זה לא היה כזה פשוט, אבל זה לא, זה יכול להיות רק החלטה שלך ולא שלו, א', וב', זה צריך להיות בגדר ההיגיון. כי בסוף אישה צריכה גם שיהיה לה כוח. וכוח פיזי אני אומרת, כוח פיזי שיהיה לה כוח נפשי, בסדר? ואם בסוף היא מוסרת את הנפש של התורה ולא נשאר לה טיפת פירור של כוח, אז גם לתורה לא, קיצר, אז גם לבעלה לא יהיה כוח, ואז התורה לא יהיה כוח. יש, בסדר, יש מציאויות שאי אפשר להמשיך בבית המדרש שהבעל לומד בו. תמיד, תמיד, תמיד אפשר לחזור, תמיד אפשר לחזור. כמה שנים לומדים? 3 שנים, 2, שנה וחצי, קצת, זה לא היסטריה. יכול להיות גם משהו אחר שהיא פשוט לא מוצאת את עצמה. אם היא סובלת, אז שוב, זה הרבה הרבה תלוי בה, מה היא מחליטה. לכן אני חושבת שהשאלה של הילד, פת במלח, זה חשוב. את מוכנה לפת במלח? כל מיני פת במלח, עוד? כל מיני פת במלח שאת מוותרת עליהם בשביל התורה שבעלך לומד בבית המדרש.
יש לי עוד שאלה. יש אנשים שרגילים לסטנדרטים מאוד גבוהים.
נכון. להיות אברכית זה להיות מוכנה לוותר על סטנדרטים גבוהים. חד משמעות. לא, זה שאלות. זה שאלות חשובות. אנחנו בדור השפע ובסוף בכל זאת, בשביל חיי תורה, לכן חזל אומרים. מה זה ועל הארץ תשארו? לא רוצים שיהיה לך מיטה? ועכשיו רוצים שיהיה לך מיטה. אבל אם, וכאילו, בסדר, וכאילו, אם תצטרכי לישון על האדמה, את מוכנה, את הולכת על התורה הזאת, גם תצטרכי, שוב, תציירי ציור שלך, זה לא מיטה ולא אדמה, זה דברים אחרים. באמת לוותר, באמת לוותר. זה. אחר כך רבי עקיבא יכול להגיד לרחל, שלי ושלכם, שלה, הוא, אני חושבת שכל אברך צריך להגיד את זה לאשתו. היא בכלל לא יודעת מה הוא לומד בבית המדרש, היא גם לא מבינה, זה לא קשור לחיים שלה. וכל מה שהוא מצליח ללמוד בבית המדרש, זה מכוח זה שהיא אומרת לו כך, היא מוכנה לעשות הרבה דברים שהוא היה צריך לעשות והיא עושה במקומו, היא מוכנה לוותר על סטנדרטים גבוהים, מוכנה לוותר על ריחוק מההורים שלה, אתם יודעות כמה אברכיות מתגעגעות להורים שלהם, באמת. ויש כאלה שההורים לא מסכים לבוא לבקר בקריית ארבע, מסוכר פה.
מה?
כן. לא באים אף פעם. לא רבים, לא רבים, אבל יש כאלה, כן? זה גם ויתור. אין לי את כל הדוגמאות, אבל יש הרבה דוגמאות. זה לא פשוט. להיות אברכי. זה דבר מאוד מאוד גדול, ומאוד חזק, ומאוד עוצמתי, ובונה את עם ישראל, הוא לא בונה רק אותך, והוא לא בונה רק את בית המדרש הזה, הוא בונה את כל עם ישראל כולו, מכוח התורה שאת מוסרת עליה את הנפש, אבל את צריכה להסכים לבטר. וכמה שאנחנו מפונקות, אנחנו צריכות להגיד לעצמנו, יהיו שנים שלא נתפנה, ונשמח בזה שלא נתפנה, ונהיה גאות בזה שלא נתפנה. ואחר כך בזאת השם, תדברו, תצאו להתנור ללמוד, תצאו לעבוד, אבל יש לכם גם יעבוד במשהו, אז פה, הכל יעשה. ואת לקבוע אותו, נכון. עוד קושיות, עוד שאלות?
אומרת, איפה הצבא נכנס?
יש כאלה שעושים צבא לפני, יש כאלה שעושים צבא אחרי שמתחתנים. החתנים שלנו כולם עשו צבא אחרי, לא יודעת איך זה קרה. עמיחי מתגייס באוגוסט. זכות די הרווחתי שהם עברו לגור פה עכשיו, ומרים עוברת לחספין, אז רחלי באה לגור לי. מזלנו. אבל
זה גם בעיה, מה? כל הילד עם הצבא.
נכון.
למה כל בעייתי?
זה מסיבות פיג'מות ביחד עם צור. ככה זה, גם ככה פרץ גדל. פרץ היה תינוק, ואז מהר יצא לתינוק. הסבתות מרוויחות, אנשים אני לא יודעת. בסדר, זה שטויות, זה נגמר, שלם משהו. זה לא כמו באמת צבא. חוץ מזה, את יכולה לבקש, את יכולה לברר עם הבחור שמציעים לך. לא עושה צבא כפי שזה כמו מילה.
זה נכון, זה
יומיות. מה? נכון, אז אחד החתנים שלנו עשה יומיות, נכון. כי הוא היה ג'ובניק, הוא היה במודיעין. אבל מי שקרבים, קרבים מה נעשה? נשלח אותו כאילו, לא. אני מכירה את הגדורים האלה שרוצים להיות קרבים. מה, ניקח להם את זה?
אמרתי, אני לא חייב. לא חייב כשיש אשר אצלם, אמרתי.
לא, נראה לי שבינתיים... רגע, בעיניי לא. בעיניי חייבים לעשות צבא, בינתיים יש לנו כמה אויבים באזור שמנסים להחריטנו ולהשמידנו, נראה לי עוד אי אפשר לוותר על צבא, נראה לי שזה פיקוח נפש של כל המשרד לעשות את זה, אבל אפשר לעשות צבא בכל מיני דרכים. מי שבעיניי לא לעשות צבא זה מישהו, כמו רבי שמעון בר יוחאי, בעולם הוא לא יוצא מהישיבה, וכל חייו הוא לא עומד, ואף פעם הוא לא מפריע. מפסיק, הוא לא עושה שום דבר אחר, הוא לא מטייף ולא מקייף ולא עושה שום דבר, הוא רק לומד תורה, סבבה, אתה תומך. אבל אם אתה עושה עוד דברים, אז למה צבא אתה לא יכול לעשות? לא? לא, אם אתה לא עושה שום דבר, רק לומד תורה, יכול להיות שלא צריך. אבל מי שעושה עוד דברים, למה שהוא לא יעשה תורה? למה שהוא לא יגן על עם ישראל? מה קרה? מאיפה יש להם שפות לא עושה? אבל אם זה קריטי לך, אז אתה מקשיב שהוא קודם יעשה, אני לא יודעת, בעיניי כדאי, טוב אתם באמצע דבר מתוקי, נכון? בעיניי כדאי אפילו אם זה נשמע שזה יהיה קשה, אפילו אם שנה וחצי תצטרכי להתמודד עם זה, לא הייתי פוסלת בלי לבדוק בכלל מי זה, אולי הוא.
שווה
את זה. אביר הרסות הלבה, אני לא שייך. אין אביר הרסות הלבה. זה רק בדמיונות, זה לא באמת. אני מקווה שיחזרתי לכם את זה. שאין אבירה על סוס לבנה, אין. אין גם אבירה על סוסה לבנה. אל תשכחו. טוב, בואו נראה פסקה אחת מתוך הפסקאות שצילמנו, בסדר? קיבלתם את הדף הגדול? נתחיל.
כן.
אבל אני אשאיר
גם לבנים שאין אבירה על סוסה לבנה.
אני לא יודעת. אני לא יודעת. אבל זה כתוב בגמרא, אני מקווה שהם לומדים מסכת ברכות, זה לא מסכת חולין ומזרחים, זה פשוט.
חובה של לימדת.
נכון, אבל אל תשכחי שבני צבאית יושב פה, אין לי רעיון עכשיו, מה הוא רוצה לעשות שאת לא תביני, אבל בטוח אני מיוחד, שזה לא ידבר אליי, שאת לא תביני, אולי אפילו תתעצבני על זה, אז אתם עושים את זה, תגידי רגע, רגע, בואו אנחנו עושים את המחושה, שיהיו דברים מעצבנים, אני אשכה לאחר את זה. זה לא רק תכשיטים, אתם זוכרות?
כן.
תכשיטים זה משל, אבל משל לשני הצדדים, לא רק לצד שלכם. אין מה לעשות. טוב. אז בואו נראה רק את הפסקה הראשונה, את הפסקאות האחרות נראה בפעם הבאה בעזרת השם. אז זה מתוך שמונה קבצים, והרב אומר כך, הנשים מידת הנפש זורחת בהן, על כן רשמי הקודש קבועים בהן, ודי שהן מחיות אותם על ידי מקצת המצוות שבידן, ואינן צריכות לתחיית רוח תדירי של תלמוד תורה. אני מקריאה אותי פורט פשוט כי אני רוצה לדבר על שני מושגים שכתובים פה. האנשים, הרוח מאיר בהם, והוא הולך ואינו עוסק מתנועותיו הרוחניות, ועלולים הם מאוד לירידות, כשם שהם עלולים לעליות, והם צריכים לתחיית רוח של תורה. מה יש באנשים? נפש. מה יש באנשים? רוח. מה ההבדל בנפש ורוח? אני לא מסבירה עכשיו את כל המקומות שכתוב בהם נפש ורוח, בסדר? כי זה כתוב הרבה יותר מדי חכמים משתמשים במושגים. אני מסבירה על מה שכתוב פה, בסדר? נפש זה מה שכבר קיים בי, בתוכי עכשיו. כל מה שלמדתי והפנמתי, והמידות, והנטיות, והכישרונות, והמעשים, והגיגים. נפש, אצל אנשים, מידת הנפש זורחת. זה מה שמופיע בעיקר אצל אנשים. מה שאני חיה עכשיו. ואומר הרב, מכוח זה, רשמי הקודש קבועים בהם. זה איזשהו מקום שהוא נמצא בתוכי והוא קיים והוא מחובר והוא שלי. אני באמצע המשפט אבל לרגע עוברת לגברים. אצל הגברים זה הרוח. הרוח זה לא מה שקיים עכשיו. הרוח זה השאיפות, זה החלומות, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני מצפה, זה איזושהי אנרגיה שדוחפת כל הזמן. והרב אומר שהרוח הזאת היא כל הזמן בתנועה, היא לא מפסיקה להיות בתנועה, אנחנו קצת דיברנו על זה בפעם שעברה, ולכן הם עלולים מאוד לירידות, אבל הם עלולים גם מאוד לעליות. הצד הזה של הרוח הוא מאוד 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 חזק אצל האיש, ולכן מה הוא צריך? הוא צריך כל הזמן להיות מחובר לתורה. אם הוא לא לומד את התורה, כן? אז חלילה הוא יגיע לים ויגיע לאיזה בור עמוק. זה חייב להיות חלק מהחיים שלו. יש משהו קבוע אצל האישה, יציב אצל האישה, בחיבור שלה אל הקודש, בסדר, בחיבור שלה אל הקודש, ברור, שאם היא לא למדה ולא עבדה ולא כלום, אז אין עלה את זה בכלל. אבל אם היא למדה, אם היא רכשה, אם היא קנתה, אם היא עמלה, זה בתוכה. ולכן אומר הרב, על ידי מקצת המצוות שבידן, היא מחוברת, היא מחיה את הקודש. הרשומים של הקודש בתוכה, אנחנו פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. זה לא רק בגלל שהמצוות תלויות בזמן. לאישה אין זמן. אישה עסוקה כל הזמן. היא לא יכולה להגיד, באמצע שהיא מאכילה את הילדים ארוחת צהריים, רגע, הילדים מפסיקים את הארוחה, אני אוהבת להתפלל עם אחד, תישארו רבים. אין דבר כזה, זה לא קשור. עכשיו, עבודת השם שלך זה לתת לילדים שלך ארוחת צהריים. את לא מתבקשת. את לא צריכה עכשיו להתפלל מנחה. ואחר כך את השביעה לשטיח ותשחקי איתם, ואחר כך את תקחי אותם לגינה, ואחר כך את תקלחי אותם ותאכילו אותם ארוחת ערב ונגמר היום ולא התפלל. אומר הרב, את לא צריכה, את לא צריכה. לפי הרמב"ם, אישה מספיק שהיא תבקש בקשה אחת ביום במילים שלה, זה תפילה. אם את מצליחה, זה מצוין להגיד ברכות השחר, להגיד פרשה ראשונה של קריאת שמע, זה מצוין. אם לא הספקת, זה גם מצוין. עכשיו שוב, מה זה מצוין? אם ישבת כל היום עם הפלאפון ולא התפלל, זה לא מה שהרב מתכוון. זה בתנאי שבאמת האנרגיות שלך הם בילדים שלך, בתפקיד שלך, במה שאת צריכה לעשות בבית. נכון? אם מישהי נוסעת כל יום לעבודה באוטובוס, 3/4 שעה, היא יכולה באוטובוס להתפלל תפילת שחרית, תלמדות, נכון? מותר באוטובוס להתפלל 18 בישיבה, זה מצוין, הכל בסדר. אבל אם את לא נוסעת 3/4 שעה לעבודה, את הולכת ברגל לעבודה, ובבוקר טיפלת בילדים, והכנת להם סנדוויצ'ים, ואימשת אותם ושולחת אותם, וכשחזרת בצהריים הקדם, את לא צריכה להתפלל. וכן מצוות אחרות של מצוות עשה שהזמן גרמה. אישה לא ארוחה יום בסוכה, ולא בארבעה מינים, ואת תקיעת שופר קיבלנו על עצמנו, אז אנחנו מחויבות. אבל זה שיעור לראש השנה. אז אומר הרב, זה לא פוגע במדרגה הרוחנית שלך. לא, את מחוברת, את שעשני כרצונו. ואותו דבר אומר הרב, היא לא צריכה קביעת עיתים כמו האיש. היא לא צריכה כל יום להיות בהיסטריה. היום לא למדתי תורה. זה נחמד שתלמדי תורה, היא מצוינת שתלמדי תורה. אבל אל תרגישי שאת חייבת את זה. זה לא מה שיקבע את המקום הרוחני שלך. כדאי ומומלץ, כן, דיברנו על הברכיות, אם יש את הברכיות שיעור, תלכי את השיעור של הברכיות, כדאי לך. כי ככה גם להתחברי למקום של התורה וגם תשמעי שיעור. אבל זה מקום אחר לגמרי בעבודת השם, כן.
אני יכולה להגיד לו, תחזור בית לשמור על הילדים, כי יש שיעור הברכיות ואני ממש מצליחה את הילדים.
נראה לי שכן. רק אל תקבלו את המשפטים שלי בתור פסק, בסוף היא תגיד לבעלה, אבל מישהי אחת אמרה לי שזה פסק הלכה, זה לא פסק הלכה, זה סתם אינטואיציה. אינטואיציה נשית, בסדר? שנראה לי שכדאי לו, שכדאי לו מאוד שאשתו תלך לשיעור. נראה לי שכדאי לו שאשתו תלך לשיעור. כן, אז הוא יפסיד משהו, אבל הוא ירוויח משהו אחר. אבל אל תגידו שאמרתי, זה לא מקליטים אותי על הכל. שלא יבואו אולי בטענות כל מיני אנשים. אז בואו נראה רגע איך הרב ממשיך, נראה רק עוד כמה שורות. אומנם כשהם קובעים עיתים לתורה, שומעות למה זה חשוב לימוד תורה אצל גברים, מסעדים הם את רוחם הסוער, זה סעד, זה סיוע, זה עזרה, ותומכים אותו שלא ימות. אם הם לא יקבעו עיתים לתורה, גם אחר כך יצאנו מבית המדרש, ואנחנו הולכים לעבודה, אם הוא לא יתבע איתים לתורה, העולם הרוחני שלו ייפגע. כן, בטח סיפרתי לכם שיש לנו עיסה בבני ברק וחרדים, אחות של חנני, שבעלה עובד באינטל, מגיע ב9 חזרה לבני ברק, והולך, ישר הוא לא עובר בבית, הוא הולך לבית כנסת, לומד שם עד 11 בלילה, חוזר הביתה ב11, וככה שנים, שנים. כי הם אומרים, אנחנו לא רוצים שהבית שלנו לא יהיה בית של תורה, באמת בית מדהים. אז שוב, אני לא אומרת, כל אחד, הכוחות שלו, היכולות שלו, מה הוא עושה באותו זמן בחיים, לא יודעת. אולי מי שנמצא בשנות התמחות ברפואה, יכול להיות שבאמת אין לו מתי לקבוע את עם התורה, יכול להיות. אולי. כי אני יודעת שזה עובדים 36 שעות ביממה. איך עושים את זה? אבל זה מה שאני עושה. אז יכול להיות שהוא לא יכול, אני לא יודע. אבל אולי מישהו בתפקיד מאוד 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 מרכזי בצבא, בשלבים מסוימים, לא יודעת, הוא לא... הוא בקושי ישב, הוא בקושי אוכל, הוא בקושי יכול להיות, אני לא יודע. אבל בגדול, זה הסעד הרוחני, כדי שזה לא יהיה שערות, שלא יהיו מעלגולות, מה שהרב אומר, שלא יהיה עליות וירידות, והחיים לא יהיו יציבים. אז אצל האיש זה מאוד 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 משמעותי. את לא צריכה, את צריכה להאמין בעצמך, את צריכה לקחת את כל מה שבנית, את כל מה שבתוכך, ולהיות מחוברת לזה. וברור שאם את יכולה, אם את יכולה להתפלל, כן, לפני שיהיו לך ילדים, אני חושבת יכולה להתפלל, תעשי את זה, תנצלי את זה, אחר כך 20 שנה לא תתפלל. אבל כשמגיעים השלבים שאי אפשר, ואין זמן, ואין פניות, זה לא עוזר שתגיד לי בלה 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 בלה, וילד אחד ימשוך לך מפה, וילד אחד ימשוך מפה, ותגיד לי, התפללתי ממך, זה לא תפילה. כן, אם ההוא צובט אותך וההוא מחיב לך וההוא, בוכה, אז בוא נגיד שהמילים שאמר, קשה לי להאמין שהם יהיו מחוברות לריבונו של עולם. יש סיבה לחז"ל, למה הם אומרים שאת פתורה, אם מצוות עשה שהזמן נגמר. אבל לייחס בדברים האלה, וכל אחת שוב, כשהיא מרגישה שהיא צריכה להתמלא בתורה, אז אתם יודעות שגם יש פלאי הטכנולוגיה, ואת יכולה למצוא איזה שיעור של איזה רב שאת רוצה, באיזה זמן שאת רוצה, על איזה נושא שאת רוצה. אז גם זה פתרון. במקום בפלאפון לשחק כזה משחק, אז נשמור שיעור. טוב, זה פסקה אחת, בסדר? אני רוצה שעוד נראה את הפסקאות האחרות, אבל זה כבר יהיה בין.